תסדרו במים כיסא, אני אראה אתכם בישיבה. כמה מכם קראו את יום ייסוד היכל השם? חלק. וכמה רוצים להתייחס בשיעור לנושא של חנוכה? יש אחדים, אבל זה לא כללי. אז אנחנו נצמד לבראשית ונשאר קצת זמן. דבר אחרון שאמרתי, או שני החידושים האחרונים שאמרתי, אחד הוא חידוש של בני אליעד, שלעובדה ולשומרה. לעובדה ולשומרה איננו עולה על הגן, ולא על אדמת הגן, אלא על האדמה שמחוץ לגן. שהאדם, תפקידו היה להרחיב את הגן אל האדמה, אשר לוקח משם. וכיוון שלא השכיל לעשות את זה מתוך הגן, עשה את זה בזיעת אפיים מחוץ לגן. שזה מסביר כאן הרבה דברים, כי לא מתקבל על הדעת שהתורה תביא את הנערות ואת כל הסיפור של מרחב הארצות שמסביב לגן, אם אין כוונת השם להפריח ולהפרות את הארצות שמסביב לגן. אם כן, הגן בעדן מקדם הוא המחסה והבית. אבן עזרא אומר על זה דבר שאני אף פעם לא הצלחתי להבין, שזה נראה לי בדיוק להפך, כי תמיד האדמות של העיקר הן במרחק מהבית שלו. יש לו בית ויש לו אדמות במרחקים, וזה דווקא הגיוני מאוד. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא שאמרתי שבקריאת השמות מופיעה הבהמה בין ויצר, ויצר השם, חיית, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, לבין ויקרא אדם שמות מופיעה הבהמה, לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. ובמקום כזה שיש גם בהמה וגם חיה, הכוונה לפי הבנתי באמת לבהמה מבויתת. ולכן קריאת השמות היא חלק, בתוך קריאת השמות מקופל תהליך הביות. כלומר, הכרת המינים, מה, לא רק מה מוליד, מי מוליד ממי, מי למיניהו, אלא אילו מינים יכולים להירתם לטובת, לעובדה ולשומרה של האדם. שזה ביות בעלי החיים, ומקביל כמובן היה ביות צמחים, וכל זה תלוי בקריאת שמות. הכרת השמות אפשרה לאדם, או קריאת השמות אפשרה לאדם לביית כל מה שאפשר לביית. אחד הדברים המרשימים שגיליתי הוא שבני האדם בתקופות הקדומות ביותר אכן בייתו כל מה שאפשר היה לביית. בכל המעבדות המודרניות לא, כמעט ולא הצליחו לביית מינים אחרים. אי אפשר לביית צבי. אי אפשר. אי אפשר לביית עץ אלון. אפשר לביית זית ואי אפשר לביית אלון. אפשר לביית בקר ואי אפשר לביית צבי ואייל. למה? יש הרבה סיבות. מספיקה אחת מחמש או שש סיבות שמנו חוקרים כדי שאי אפשר יהיה לביית מין מסוים. שהוא לא, שהוא מתפרע בשבי, שהוא לא מצליח להוליד שם. כל מיני, יש שורה של סיבות. אבל כל מה שאפשר היה לביית, או נגיד לשם הזהירות, כמעט כל מה שאפשר היה לביית, אכן בייתו. וסיפרתי בסוף סיפורון על, 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 על אותם ציידים לקטים, לקטים יותר נכון, מניו גינאה, שהם יודעים שמות, לכל פטריה יש להם שם. והם לא טועים בפטריות, הם רק משכיל אמריקאי יכול... כנראה יהודי, אבל זה הוא לא אומר את זה. רק משכיל אמריקאי מודרני מסוגל להיות עד כדי כך בור ביער כדי לא לדעת איזו פטריה רעילה ואיזו פטריה לא. אז באמת האנשים האלה, ממרום השחצנות של האינטליגנציה המערבית, המודרנית, מסתכלים עליהם מלמעלה למטה, אבל בתחום, בעולם שלהם הם יודעים הרבה יותר טוב מכל חוקר טבע, כי הם מכירים את השמות בטבע, יש להם שמות. ולעניין הזה יש משמעות רבה, זה יסביר לנו כפשט הפסוק את עזר כנגדו, שאם נפרש עזר כנגדו, על בעלי החיים, מה הייתה והאמינה של הקדוש ברוך הוא שעזר כנגדו מבעלי החיים זה משהו של, של מיניות האדם עם בעלי חיים. אני חושב שזה טירוף הדעת לפרש כך, אבל אם עזר כנגדו זה ביות. כלומר, לעובדה ולשומרה דורש ביות בעלי חיים, שימוש בבעלי חיים, בעיקר בבקר חורש, בבהמה שמסובבת את הדייש ובסוס וחמור כמובן. אלה החיות המבויתות העיקריות במרחב שלנו, וכמובן הצון למיניהו. זה חלק מלעובדה ולשומרה. אז מה זה ולאדם לא מצא עזר כנגדו? כן? הרי כאן יש מיניהו והעניין קשה. בעיקר האדם שימורות, לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. כלומר, בביטוי עזר כנגדו יש גם בן זוג, אבל גם עזרה, עזרה כלכלית בחריש ובקציר. האם זה חל גם על האישה? התשובה של הגמרא היא כן. האדם, האיש, מביא הביתה חומרי גלם, והאישה מתקינה מזה מאכלים ומלבושים, כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, כן, האישה היא עזר כנגדו גם במובן של עובדה ולשומרה, כי מה שהאיש יודע זה להביא חומרי גלם, אבל להתקין מזה מלבושים ראויים, זה מה שבטבע על כל פנים, זה מה, זאת התרומה שלה. היום זה נשמע לא כל כך טוב, אבל היסטורית תרבותית זה ודאי נכון. היום יש גם גברים שיודעים לעשות דברים יפים, וגם נשים שיודעות לעשות תפקידים של גברים, אבל היסטורית תרבותית זה ודאי ככה. ואם כן, עזר כנגדו יש בו גם משמעות של עבודה, וגם משמעות של מיניות שאותה הוא לא מצא בבעלי החיים, והוא כן מצא בזאת הפעם עצם מעצמה ובשר מבשרי. אבל הגמרא חושבת, או יותר נכון רבי אלעזר בגמרא חושב, חשב שאדם ניסה את בעלי החיים במיניות. איך, מה הפירוש זאת הפעם אצל מהצוואי? רמז למה? רבי אלעזר מלמד שבא האדם על כל בהמה חיה ואופל לא נתקררה דעתו עד שבא על חווה. זאת אומרת, הוא ניסה גם את המיניות עם בעלי החיים. זאת העזה מדהימה של הגמרא, שאומרת שגן העדן היה שדה ניסויים של האדם. כלומר, קריאת השמות וביות בעלי החיים הכיל בתוכו גם מיניות, מי מוליד ממי, מה יכול להיוולד מאיפה. וגם כמובן עבודה. עבודה של בעלי חיים מבויתים שעוזרים לאדם. שזה שני הדברים, לפי הגמרא הזאת, שני הדברים חלים על שני הדברים, גם על בעלי החיים וגם על האישה. אם אני צריך לפרש פשט, אני לא הייתי מרחיק לכת כמו רבי אלעזר. שהאדם ניסה, למה הוא צריך לנסות? הוא רואה, הוא מבין, הוא לא רואה מי בטבע מוליד ממי, הרי הוא רואה. איך, מה פתאום ייוולד משהו מאדם ובעלי החיים? למה הוא יחשוב ככה? אבל רבי אלעזר חושב שהוא גם ניסה, לא רק שהוא התבונן, אלא גם הוא ניסה. שזה ככה, בין מזעזע למחריד, נכון, הפירוש הזה, אבל תכף נשתמש בו ונבין עוד דבר ממנו. ואם כן, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, וזאת יקרא אישה כי מאיש לו כוחה זאת. מרגע זה יש אישה ואיש. יש אישה ואיש, והאדם שהיה שם משפחה, הרי בפרק א', האדם זה שם משפחה, וגם בפרק ה', ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. אדם זה לא שם הגבר, זה שם משפחה. פה אנחנו על פרשת הדרכים, לא טוב היות האדם לבדו, האדם הוא שניהם, בוודאי לפי פירוש הגמרא שהצלה היא צד, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתינה, נכון? יש צלה המשכן והצלה השני. יש בגמרא שני פירושים, אבל לפי הפירוש של צד, דו פרצופים נבראו והפריד אותם, אז האדם הוא והיא. ומכאן ואילך האדם יהיה הגבר. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה כי מאיש לו כוחה זאת. כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אז זה איש ואישה, זה האדם האחד שהופרד לשניים. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. עכשיו זה כבר האישה והאדם, והאדם הופך להיות הגבר, כלומר הדומיננטי במשפחה, משפחה פטריארכלית. וכל הפרק הזה בעצם בא כדי לסגור אותו בעל כן יעזוב איש. כמו שפרק א' מוביל לשבת, פרק ב' מילת תולדות השמיים מוביל, השלב הראשון שלו מוליך למשפחה. על כן יעזוב איש, על כן זה הנוהג המוסרי הראוי של החברה האנושית מתוך הפרק הזה. כך צריך לראות את זה. על כן, כמו על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי. ובאמת חז"ל למדו את רוב מצוות המצוות לבני נוח. כן, שבע מצוות בני נוח הושלמו אצל נוח, אבל תחילתן באדם. וחז"ל למדו את איסור העריות ואיסורי העריות של בני נוח מהפסוק הזה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. המחשבה הזאת, המסקנה הזאת, של איש לאישה משפחה גרעינית, ולא חמולה, ולא עדר, ולא כולם על כולן, או תחרות בין הזכרים, כמו שיש בטבע. ההיפרדות הזאת מעולם הטבע, ועזיבת איש את משפחתו הטבעית שבה גדל כדי לדבוק באישה. שואלים היום, היום עוסקים הרבה במגדר ובשוויון וכן הלאה, אחת השאלות הלא פתורות, מדוע נשים הסכימו למשפחה פטריארכלית? ולדעתי הדבר פשוט מאוד מאוד. ראיתי כמה חוקרים כותבים על זה ולא מגיעים, אומרים שזאת חידה. מדוע נשים הסכימו? למה היה טוב לאישה להיות מספר שתיים במשפחה גרעינית שהגבר הוא הדומיננטי בה? התשובה שלי היא לדעתי פשוטה לגמרי, והיא שבלי גבר דומיננטי, האישה תישאר במשפחת, במשפחה שבה גדלה ותנוצל. יש שם מספיק גברים שינצלו אותה. הדרך היחידה שלה להיחלץ מהמשפחה שבה היא גדלה ולהעמיד משפחה משלה, זה גבר דומיננטי שהוא מספיק חזק מול אביה ומול אחיה ומול כל הגברים שמסביב. לכן אני חושב שגם זה מקופל ב"על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד", זה גם הרצון שלה. ולולא היה זה הרצון החזק של רוב הנשים, זה לא היה יכול לקרות. אז כאן אילו הייתה פה איזו חוקרת פמיניסטית, היה עכשיו נפתח ויכוח עד חצי הלילה, אבל אני חושב שמה שאני אומר, אני חושב שהוא זה נכון. אני חושב שנשים, גם היום, עדיין רוב הנשים, עם כל האפשרויות הטכנולוגיות שמאפשרות פמיניזם ומאפשרות שוויון, שזה בעיקר פרי של חברה טכנולוגית, עדיין רוב הנשים מעדיפות משפחה גרעינית עם גבר דומיננטי, כי אני חושב שהן רואות בזה את המגן שלהן על משפחה משלהן, שאחרת הן... הן עלולות להיות נשלטות על ידי הרבה גברים אחרים, בעיקר במשפחה, בחמולה ששם הן גדלו. על כן יעזוב איש אם כן, זאת פסוק המסקנה של הפרדת איש ואישה. צריך לומר עוד דבר, בגמרא יש שתי דעות על הצלע. אחת אומרת, דו פרצופים נבראו כמו צלע המשכן והצלע השנית. זה מה שרשי מביא, או שרשי מביא את שתי הדעות, תכף תגידו לי. הפירוש השני בגמרא הוא זנב היה וניטל.
רק שיטה אחת.
רשי מביא רק את דו פרצופים. ובכן, יש בגמרא דעה של זנב. לא נעים לחשוב שאישה באה מזנב, נכון? אבל המשמעות של נטילת הזנב היא מתקשרת מאוד לכל מה שדיברנו באיש ואישה, של זאת הפעם, וזה עניין הבחירה החופשית. הזנב איננו מאפשר לבעלי חיים, גם מפותחים, לקיים יחסים אינטימיים פנים אל פנים. נטילת הזנב, זאת אומרת, האיש הוא זקוף. האדם הוא זקוף. הוא זקוף ואין לו זנב. הוא יכול להיות זקוף רק בלי זנב. וזקוף וחסר זנב יכול להסתובב ולפנות פנים אל פנים אל בת זוגו. המושג פנים אל פנים בתורה, אתם יודעים שהוא שמור לקודש הקודשים של משה והקדוש ברוך הוא במתן תורה, והנה הוא לקוח בעצם ברמת הטבע, הוא לקוח מהטבעיות של יחסי האישות של איש ואישה. זאת הפעם, עצם מעצמה יובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לקוחה זאת, זאת קריאת שמות של בחירה חופשית. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, זאת בחירה חופשית. ומכאן ועד קצה ההלכה אין נישואין בקביעה, לא ייתכן, צריך דעת והסכמה של שניהם. והעניין הזה, אם כן, של סילוק הזנב מאפשר, הוא מה שאפשר את זה, את הזקיפות הקומה ואת יחסי האישות פנים אל פנים, וממילא את הבחירה החופשית איש באשתו. זה חלק מקריאת השמות, ולכן על כן יעזוב איש, זאת המסקנה, זה הקו, זאת השורה התחתונה בחלק הראשון של תולדות השמיים והארץ. כי עכשיו יש להם משפחה גרעינית שתוכל להעמיד צאצאים. עד עכשיו לא נאמר טוב בבריאת האדם, בניגוד לכל המקומות האחרים, לא נאמר שם וירא אלוהים כי טוב. ובפרק השני יש עד רבה לא טוב. הצגנו את זה כאפשרות של השלמת המאמר העשירי, אחת האפשרויות. והנה עכשיו זה באמת, כמו שרבי אברהם בן עזרא אומר, לא נאמר באדם וירא אלוהים כי טוב, כי טובו בידו. איך טובו בידו? עכשיו הוא דבק באשתו, יכול לדבוק באשתו, בבחירתו. ועכשיו אנחנו נראה איך הבחירה תהפוך לטוב ורע. והיו שניהם ערומים מאדם ואשתו ולא התבושה שוב. הנחש היה ערום מכל חיית השדה שעשה השם אלוהים. ויאמר אל האישה, קודם כל הנחש הזה, מה שלא נפרש בו, הוא מדבר בלשון בני אדם. מה שרוצים אפשר להגיד. אבל הנחש הזה היה מדבר בלשון בני אדם. האם זה משל, האם הכוונה למשהו מעולם היצורים הדומים לאדם, שהיו קרובים לאדם, אפשר לומר כל מיני רעיונות. אבל הוא מדבר בלשון בני אדם, זה ברור. זה כולם צריכים להבין ולהסכים, אחרת אין משמעות לכל הדיון הזה. אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל העץ הגן. וכאן הפירוש הידוע, שכולם יודעים אותו, מה קורה כאשר מפריזים בחומרות, נכון? מפריזים בחומרות ומביאים את הכל לידי שבר גמור. כן? מעניין שאת הלקח הזה לא לומדים. כולם יודעים ולא לומדים את זה. כי הרבה מפורקי העול, פגשתי רבים מהם בחיי או צאצאים שלהם, חושבים שהדתיות האמיתית, הדתיות האמיתית זה רק החרדיות הקיצונה ביותר. כל האחרים מסבנים או מורחים או מבלפים או פשרנים, זה... מעשה בבחור ש... הוא מאופרה שחזר בשאלה ואחר כך חזר בתשובה. ופעם הוא אמר לי, אב יואל, אתה לא תכעס עליי, אני באמת מקווה שלא תכעס עליי. אני נהנה מאוד לשמוע את השיעורים שלך. אבל אם יש לי שאלה, אני הולך לשאול רב אמיתי. זה בדיוק כמו לומר, אב יואל, אפשר לאכול, זה בהכשר בדץ. הם לא יודעים שאצלי בדץ הרבה יותר גרוע מרבנות. זה מינוס, זה בעיניי פחות טוב, הרבה פחות טוב. מי שנשבע על העץ שהוא עץ ועל האבן שהוא אבן, זאת אומרת מכשיר כל מיני דברים שלא טוענים הכשר בכלל, וחותם על כל מיני דברים שאין להם שום קשר לקשרות. הוא כותב על כל מיני מוצרי ניילון ועל כל מיני דברים כאלה שהם קשרים. נו, אז מה הערך יש לה לחתימה שלו? בשבילי זה לא טוב, זה גריאותה, אבל מה חושבים אנשים? רב אמיתי זה רב חרדי, ורצוי כמה שיותר מחמר, כי זה הקיצוני הוא אותנטי. אז על זה נאמר, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, זה פיתוי הנחש, הכל אסור לכם. למה פורקי הראשים שם? כי הכל אסור, הכל בין כך אסור. הם לא מבחינים בין דאורייתא לדרבנן, ובין דרבנן למנהג, ובין מנהג לחומרה. הכל אסור, הכל זה ביחד, זה סלט אחד. שזה אגב עבירה לא תוסיפו. הרמב"ם אומר שמי שאומר שאוף בחלב זה איסור דאורייתא, עבירה לא תוסיפו. זאת הדוגמה של הרמב"ם לא תוסיפו. אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, ואת אומר האישה אל הנחש, פרי עץ הגן נוחל. קלאסי, נכון? לא, זה לא נכון שהכל אסור לנו, אנחנו בסדר, הרבנים שלנו חכמים, נבונים, הם הולכים, נכון? ככה זה מלכודת. זאת מלכודת. ברגע שמתחילים ככה זה מלכודת. זה גם מהצד שלה מלכודת. מה את מתחילה להצטדק ולהסביר? מישהו אמר שטות. מישהו אמר שטות. למה את מתחילה להגיד, לא, אנחנו בסדר, אלוהים היה בסדר איתנו. להתחיל את ההתנצלות הזאת. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו. כן, זה התוספת שלה, זה הסייג. פן תמותון. היא אומר, הנחה של האישה, לא מוצאתם אותו. ולפי המדרש, הוא גם דחף אותה שתיגע, כדי שתראה שהיא לא תמות. כי יודע אלוהים, כי ביום החולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. זה אחד משני הפסוקים הקשים ביותר בכל הפרשה הזאת. הפסוק המתקביל לו, הוא בג' כ"ב, ויאמר השם אלוהים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. ואתה פן ישלח ידו. שזה לכאורה אומר שהנחש צדק בפיתוי שלו. לגדולי ישראל היה קשה מאוד עם העניין הזה. והרמב"ן מציין בפירושו את הדבר הזה, ואומר כן, יש צדק בדבריו של הנחש. עובדה. שאחר כך נאמר, אין האדם היה כאחד ממנו, ואיך אפשר להבין את זה? אז הרמב"ן מפרש, וגם הרמב"ם בהלכות תשובה, שפה הבחירה החופשית בין טוב לרע. כלומר, אם האדם יבחר בטוב, עכשיו, וייתם כאלוהים פירושו שיש בידיו בחירה חופשית, הוא יכול לבחור בטוב או ברע, ולכן זה יודעי טוב ורע. נפקחו עיניכם לבחירה חופשית, לבחור גם בטוב וגם ברע. הרמב״ם במורה נבוכים לא מפרש ככה, אבל הרמב״ם בהלכות תשובה כן מפרש כמו הרמב״ם. ועדיין העניין קשה. מה קרה שם? מהו עץ הדעת טוב ורע? שאחר כך צריך השם לומר, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם עץ החיים ואחר וחי לעולם, ובכלל יש עץ אחד בתוך הגן או שניים? ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע? אחד או שניים? אז רבים חושבים שזה אחד שהוא שניים. הוא יכול להיות אחד, הוא יכול להיות שניים. ככה הרב קוק כתב באורות הקודש, שאם האדם יעמוד בכל המבחנים של בעולם שיש בו טוב ורע, ויתה את הכל אל הטוב, אז הוא יזכה לחיים שלמים. אבל כיוון שהוא נפל, אז נגזר עליו לחיות בעולם של טוב ורע ולהיות מגורש מצחיים. אני מקצר את הפירוש של הרב קוק, בהטוב הכללי, באורות הקודש, תמצאו אותו. האם זה עץ אחד או שניים? מה זה העץ הזה? על מה מדובר פה? ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. את המילה תאווה, המילה תאווה היא ברורה. ולכן פרשו כולם שפה מדובר ביצר של מיניות, שקודם היה חיצוני לאדם, ועכשיו הוא, הנחש היה מבחוץ, ועכשיו הוא נכנס פנימה. ולכן פרשו גם בגמרא וגם רבים מן המפרשים, שהעץ הזה, כמובן לא תפוח, זו שטות נוצרית, שהעץ הזה הוא גפן. כי מה? איזה פרי יכול להיות גבולי בין טוב לרע? יין שמיוצר מגפן, הוא תלוי כמה אתה שותה. לדעת את הגבול בין טוב לרע, זה לא הרבה אנשים יודעים. בחורי הישיבות מנסים את זה בפורים, ואני ראיתי אותם שנים רבות מנסים, וראיתי גם את אלה שנכשלים. כלומר, נופלים, וראיתי את הרבנים מסתכלים עליהם והם חייכים. ראיתי את אב יהודה עמיטל זכר צדיק לברכה, שהוא יודע בדיוק את הגבול, והוא אף פעם לא ייפול. ואנשים שיודעים לשתות, כן? שיודעים, אני לא יודע לשתות, אני לא מסוגל לשתות. אני אף פעם לא ניסיתי את זה, לא חשבתי שזאת מצווה בפורים. חשבתי שזה עד לא ידע זה, ולא עד בכלל בגמרא, וזהו. שותיתי כוס אחת כדי לקיים את הזיכרון למשתה וזה. והלכתי לנמנם, כמו שכתב הרמב"ם. אבל ראיתי שהרב עמיטל יודע בדיוק, ויודע גם מה לאכול אחרי כל... זאת אומרת, מתי הולך לשתות כוס סית יין, ויין כזה ויין אחר, ולא לערבב, ומתי לאכול מלפפון חמוץ כדי להפיק את זה, ואיך... קיצור, יש אנשים שיודעים. והם שולטים בעצמם, זה מבחן השליטה העצמי. אז יין זו דוגמה יפה להתאמה לרעיון של תאווה ושל טוב ורע, כאשר השתייה היא בדיוק מעמידה את האדם בנקודת הגבול שבין טוב לרע. ומה שצריך להסביר זה רק את נחמד העץ להשכיל. אלא שמשכיל, שכל הוא משכיל במקרא, בלשון המקרא, אין פירושם כמו בלשון שלנו בעקבות העברית של ימי הביניים. שכל הוא משכיל בעברית של ימי הביניים. בעברית של הרמב״ם פירושו לחשוב. כן, השכל, השכל הפועל, השכל. כשהרמב״ם מדבר על שכל, הוא מדבר על חשיבה. כן, צלם אלוהים שבאדם זה הכרה ותודעה וחשיבה אצל הרמב״ם. וגם המילה מדבר, הכוח הדברי, הדיבור אצל הרמב״ם זה חשיבה מופשטת. ההפך, מזה בלשון המקרא. בלשון המקרא, שכל ומשכיל הם ביטויים לשיר, לשירה. את הדברים החכמים והנבונים בזמן המקרא, בדומה לזה גם בימינו, אומרים בשיר, מביעים בשיר, בשיר, בזמר, משכיל לדוד ביותו במערה תפילה. בלשון הרמב״ם אי אפשר לפרש והמשכיל בעת ההיא דום כעת ראי, פסוק בעמוס. המשכיל דומם מלכתחילה, הוא דומם אולטימטיבי. הוא תמיד דומם, כי הוא חושב, כי פסגת האדם זאת החשיבה המופשטת. לא בלשון המקרא ולא בתודעה של המקרא ולא במחשבה של המקרא ולא בעולם של המקרא. שם, כן, נפש חיה שפירש, תרגם אונקלוס רוח ממלא לה, זה מדבר, מדבר, מוציא מפיו. לא חושב, את מה שהוא חושב הוא מדבר, ואם הוא מדבר בלשון המליצה והשיר והזמר עוד יותר טוב. זה הפסגה של הדבר, לכן נחמד העץ להשכיל פירושו לשיר ולרקוד, מה שמתאים מאוד ליין. אז זה פירוש אחד, הוא מופיע בגמרא, הוא מובן מאוד, את להשכיל צריך לפרש לשיר, כי משכיל לדוד. אישה טובת שכל זה שיודעת לשיר, ולשיר דברים טובים, והיא אומרת מליצות נאות וחכמות, זאת הכוונה. ומשכיל חושב אין בלשון המקרא, כי לא היה דבר כזה, לא עלה על קצה דעתה. אבל יש פירוש אחר בגמרא, והוא למדנו אותו בילדותינו, והוא ישב לי בתודעה הרבה הרבה שנים כאבן שאין לה הופכים. כן? אחד הדברים הטובים לעשות בבחורים צעירים בלימוד, תזכרו את זה, זה לאסוף כל מיני קושיות ודברים לא ברורים, ולהשאיר אותם במוח, בתיקיות של סימני שאלה. לא ברור, לא מבין. זה לא מובן, להשאיר אותם שם, לתת להם להבל, יום אחד אולי אתה מוצא משהו. לא הכל ניתן לפתרון בזמן שאתם פה לומדים בישיבה. לא יכול להיות שאת הכל תפתרו והכל יהיה תבינו והכל יהיה מסודר ומסוכם לכם. כן, פה בישיבה מסכמים כל כך הרבה, לא את הכל אתם יכולים להבין. זאת הנחת יסוד. תשאירו דברים במדור צריך עיון. תכתבו עליו צריך עיון, תכתבו עליו, שימו עליו סימן שאלה, לא חשוב איך תסמנו את זה, אם תכתבו את זה במוח או במחברת ובמוח, לא חשוב. אחד מהדברים האלה היה אצלי עץ הדעת חיטה היה. חיטה. אין התינוק יודע לקרוא אבי ואמו עד שיטען טעם דקן? מה זה הדבר הזה? חיטה בתור עץ? מדור צריך עיון. עד שיום אחד קראתי עוד אחד מהחיבורים המדעיים שאני אוהב לקרוא מדי פעם, מאז ילדותי, וקראתי, וזה מתקשר למה שאמרנו קודם, שהחיטה היא היחידה מכל צמחי התרבות, היינו הצמחים שבויתו, צמח שבוית על ידי החלאה. פעמיים החלאה. עכשיו, מי שמבין את מה שאני אומר, בגרעין החיטה יש 42 כרומוזומים. בגרעין השעורה יש 14. והדרך שהחיטה עברה מהצמח הבר הקרוב, שזה לא חיטת הבר, היו שם שני שלבים. כן, מ-14 כרומוזומים ל-28, או מ-28 ל-42. שני שלבים של החלאה בטבע. החלאה. עץ הדעת חיטה היה. וואו. הרעיון שהאדם התבונן בטבע וקרא שימות וביית צמחים ובעלי חיים והבין מה אפשר לעשות עם מה ומה אי אפשר, הביא אותו לגלות את החיטה, גם את החיטה. אגב, הצמחים המבויתים הקדומים ביותר הם שבעת המינים, שזה גם כן מרתק. חד משמעית שבעת המינים. כל צמח מבוית אחר, לא חשוב אם זה תפוח או אפרסק, או אם זה יותר קדום, הפיסטוק של מה שיהיה לנו בפרשה הבאה, מזמרת הארץ, בוטנים ושקדים. לא חשוב אם זה בוטנים או שקדים, בוטנים של יעקב, שם זה הפיסטוק. זה הכל יותר מאוחר משבעת המינים. שבעת המינים הם המבויתים הקדומים ביותר בגן העדן של אזור הנהרות שבו אנחנו נמצאים. והיחיד מהם שהתבוית על ידי החלאה כפולה בטבע. ההחלאה התקיימה בטבע. וכנראה, היום, פעם חשבו שזה היה בארץ ישראל, אבל זה לא בארץ ישראל. זה היה כן ברמות הגבוהות של מזרח טורקיה, אזור הררת, הוא האזור של הנהרות. כבר אמרתי לכם שיש 4 נהרות שיוצאים שם, שזורמים שם. באזור הוא התבצע, התחוללה בטבע ההחלאה הכפולה שאפשרה לחיטה להופיע, והאדם זיהה אותה. אם אפשר, או אם, עכשיו נדבר בלשון התורה, אם אלוהים יוצר באמצעות החלאות בטבע מין משובח כמו חיטה, שממנה אוכל כל העולם כולו, שאין מה להשוות אותה לשום דגן אחר, שהיא הפכה להיות המזון בהי הידיעה, הלחם. מה עוד אפשר לעשות על ידי החלאות? כנראה שאלוהים שומר לעצמו את סוד ההחלאות. יצירת מינים משובחים על ידי החלאות. הבנתי את פיתוי הנחש. אם כל הפיתוי של הנחש הוא רק פיתוי יצרי, מול היצר עומד השכל שמזהיר את האדם ועוצר בו. איך יודעים, איך אפשר לדעת בוודאות שהשכל עוצר באדם? אגב, השכל והמצפון, שני עדים, כאילו שני עדים טבעיים בתוך האדם שמעידים בו ומזהירים אותו. השכל אומר, זה לא כדאי, יהיו לזה תוצאות שליליות. המצפון אומר, לא מתנהגים כך, זה לא ראוי. כן? אלה שני איתותים שבאים מתוך האדם, ובורא האדם נתן בתוכו שני עדים כאלה. למען יעידו בו. לכן הרעיון של התראה קיים בתוך האדם. ולכן יאמר הרמב"ן שדור המבול נחתם גזר דינם על החמאס. כי זה כל אדם מבין. לא צריך התראה. על הרעיון צריך התראה, על חמאס לא. בגזל נשים יש גם הרעיון וגם חמאס. החמאס כל אחד מבין מטבעו. איך אפשר להוכיח את זה? קל מאוד להוכיח את זה. למה אנשים הולכים לשתות יין ולהשתכר כשהם רוצים לעשות תועבה? כשהם רוצים לפרוץ גדר? כשהם רוצים להיסחף, הם הולכים להשתכר. או יין או דברים אחרים. הם הולכים בידיעה ברורה לעשות מה? להשתיק את שני העדים האלה. קראתי הרבה תיאורים כאלה. מישהי אומרת, אני היום הולכת לעשות כך וכך, שותה בקבוק יין והולכת למסיבה, והיא יודעת מה יקרה. היא יודעת שבמצב אחר משהו יעצור בה. נו ברור. סימן שיש באדם מעצורים טבעיים. שניים, שכל ומצפון. כדי לשתק אותם, משתמשים בשכרות או במשהו דומה. אבל מה קורה עם השכל מגייס את המצפון המוסרי ואומר לאדם, תשמע, התועבה הזאת יכולה להביא את ברכה גדולה. זה כדאי. וזה גם יכול להציל הרבה אנשים, זה יכול לפרנס המון אנשים. החלאה? החלאה. אותו רבי אלעזר, שתי גמרות שונות, אותו רבי אלעזר, אמרתי לכם משהו על גמרות משלימות? אמרתי לכם, נכון? ביחס לאדם הראשון בחנוכה. כן? אותו רבי אלעזר בגמרה אחרת אומר שהאדם הראשון הצטווה גם על הכלאיים. וואו, על עד כלאיים. כי מה זה הכלאיים? כן, מכל העץ הגן נכון תוכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תוכל ממנו. אותו רבי אלעזר שאומר לא נתקררה דעתו, הוא ניסה את המיניות עם בעלי החיים, הוא לא רק התבונן, הוא גם ניסה, האדם הראשון הצטווה על איסור כלאיים, מעץ הדעת טוב ורע לא תוכל ממנו. עכשיו אני מבין מה זה עץ הדעת חיטה היה. הצמח היחיד שבוית על ידי החלאות בטבע, מה האדם רואה? שנכון, אלוהים מייצר על ידי החלאות דברים מאוד משובחים שלא היו קיימים קודם. אם כך, אולי יכול לצאת משהו מאוד משובח מאישה ונחש. ברגע שפיתוי כזה יבוא דרך השכל, והשכל יגייס את המוסר ויגיד לו, שתוק אל תפריע כי אנחנו ניצור משהו משובח וטוב שיעזור להמון אנשים. אין מעצור. אם זה יצר, יש מעצורים לאדם. אבל אם זה השכל והמוסר מגויסים לזה, כל תועבה אפשרית. זאת דעת רבי אלעזר בגמרא. הייתי מופתע מאוד שגיליתי שזה אותו רבי אלעזר שאומר את שני המאמרים האלה. היינו, אדם ניסה מיניות בגן העדן, ולא נתקררה דעתו עד זאת הפעם, והאיסור שנאמר לו הוא כולל את איסור הכלאיים. מעץ הדעת טובה לא תאכל ממנו זה כלאיים. ציפיתי שרבי אלעזר הוא גם זה שיגיד, עץ הדעת חיטה היה, אבל זה לא מצאתי, זה דווקא רבי יהודה. אבל שני, כל זה ביחד הביא אותי להבנה שבאמת עץ הדעת טוב ורע פירושו לא רק בחירה חופשית במובן הזה של נשתה יין ונדע את הגבול. כן, למה מקדשים על יין בכל דבר? כי ביין יש הגבול של השליטה העצמית. כן, זה מבחינה יצרית. אבל אם זאת החלאה, אז זה בא דרך השכל. אז זה באמת נחמת העץ להשכיל, זה לא רק לשיר. זה גם לדעת טוב ורע במובן של החוכמה. כן, אנחנו חיים בדיוק במקום הזה. לאושרנו, אנחנו, הדור הזה, הטכנולוגיה המודרנית, מייצרת החלאות של מינים במעבדה ולא במיניות. שדה הניסויים של התרבות שלנו הוא במעבדות ולא במיטה. לא במיניות. אנחנו לא צריכים לנסות את מה שרבי אלעזר אמר, שהאדם הראשון ניסה לגן העדן כדי להסיק מסקנות. עושים את זה במעבדות. ולאושרנו פעם שנייה, הרמב״ם לא פסק את רבי אלעזר. זאת אומרת, הוא לא מנע את הכליים בתוך שבע מצוות בני נוח. ולכן יש דברים שמתירים, לא הכל מתירים, אבל יש היתרים די נרחבים לביצוע ניסויים של החלאות. מה שלא מותר לבני ישראל, מתירים על ידי בני נוח, מה שהופך את זה לעיקוף פשוט, עושים את זה על ידי נוכרי טוב, בסדר. אנחנו נמצאים בדיוק שמה. האם אפשר לאושש את הרעיון שמדובר באמת בכליים? בעץ הדעת טוב ורע. היינו שהכליים, ההחלאות שבטבע נתנו לאדם, הנחש, האישה והאדם, הפיתוי של הנחש, את הרעיון שאפשר ליצור מילים משובחים על ידי ההחלאות, וזה מה שפרץ את דלת החטא. בתורה הכלאיים שמורים לקודש. איפה אני רואה את זה? צמר ופשתים יחדיו רק בבגדי כהונה ובציצית. שהציצית היא בגד הכהונה של ממלכת הכהנים. פתיל תחלת לגזרה שווה, יוכיח את זה, כן? פתיל תחלת על המצנפת, פתיל תחלת על הציצית. ציץ וציצית. כתבתי פעם על הציץ והציצית. כן? הציצית היא בגד הכהונה של ממלכת הכהנים. בציצית מותר צמר ופשתים, ובגדי כהונה זה חובה. בעיריות המשכן, זאת ההוראה. הכלאיים שמורים לבורא, לקודש. מה נאמר בכלי הכרם החמורים ביותר? פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרן. רוצה לומר, אין שימוש לאדם בדבר כזה. אפילו לא במקדש. פן תקדש זה יוקד אש, אבל התוקד אש זה קודם כל פן תקדש. כי רק בורא העולם ראוי לו להשתמש בכלאיים. אם אני מוצא את זה בתורה, אז מתקבל ביותר על הדעת שגם הרעיון הזה גנוז במקום הראשון שבו היו קרובים. היינו הקרובים הקרובים, נכון? ויגר יש את האדם להשכן מקדם לגן עדן את הקרובים, מלמד אותי שגן העדן זה משכן הקודש של האדם הראשון. והחזרת הקרובים לקודש הקודשים במשכן של בני ישראל פותחת מחדש את דרך עץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה, התורה מחזירה את בני ישראל לגן העדן במובן הפנימי העמוק של המושג. האם זה נכון? מפורש שזה נכון. קודם בתורה ואחרי זה בחזל. בתורה, בסוף ספר דברים, הידותי לכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות, נתתי לפניך הברכה והכללה. כן, הטוב והרע. הטוב והרע, הטוב והרע שם הברכה והכללה, והחיים והמוות. ראה נוכל, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. ארבעת אלה יש רק בגן העדן ובסוף ספר דברים. מה אמרו חז"ל? משעמדו בני ישראל לפני הר סיני, נתלה זוהמתם. אותה זוהמה של, נחש הקדמוני. אם כן, ובאותו משכן שבו הקרובים בקודש הקודשים, יש יריעות צמר ופשתים. במהות הדבר. זאת אומרת, אכן התורה מתכוונת לומר שהכלאיים יש בהם קודש והם שמורים לבורא. אתה, בן אדם, אל תנסה לעשות מעשה הבורא. הבורא ברא למיניהו, שמור על המינים, שמור על למיניהו. בטבע יש הכלאות? נכון, זה שמור לא. אם אתה תנסה לעשות הכלאות, אוי ואבוי. אמרתי לאושרנו, יש לנו פתרון הלכתי. לאושרנו, כי זה באמת עוזר בהרבה מקרים. אבל לאושרנו הזה הוא מאוד בעייתי. אנחנו נמצאים בדיוק שם. למדנו לעשות הכלאות, לא דרך מיניות, לא דרך פעולות אסורות, במקום שזה אסור, כלאיים אסורים לבני ישראל, מתירים על ידי נוכרי. את רוב הדברים שהמדע צריך, יש היתרים, הכל בסדר. אבל, באותן המעבדות, עוסקים בשאלות איך מצילים את החיים על כדור הארץ, איך מונעים מהאדם שעוסק בהכלאות גם להשמיד את עצמו. באותן המעבדות גם מייצרים כלי נשק שאנחנו מסוגלים להשמיד את עצמנו, וגם בכלל הדבר המדהים, עוסקים בשאלות החיים הכמוסות ביותר. אותן המעבדות פיצחו את סוד הגנום. ועכשיו, מהטכנית, מדעית, אפשר לייצר בני אדם. האתיקה הבינלאומית אוסרת את זה, אבל כולם שואלים כמה זמן זה יחזיק מעמד. במקום שבו עוסקים בהכלאות, יש שאלה של עץ החיים. ואם אני צודק שעץ הדעת טוב ורע הוא הכלאיים, לא אני צודק, רבי אלעזר בן גמרא אמר את זה, שהתורה אומרת, תיזהרו, תשימו גבולות למה שמותר להשתמש בבריאה. להשתמש בבריאה כן, אבל לא לשחק, לא לנסות להיות אלוהים ולשחק אותה בורא עולם. גם אם צדיקים יכולים לברוא עולם במאמר, לא בטוח שראוי להם לעשות כן. אם אני עושה פרפרזה על מדרש חז"ל אחד. במקום שבו יוצרים מינים ותת מינים באמצעות החלאות, גם מפצחים את סוד עץ החיים. ואם עץ הדעת טוב ורע הוא סוד הכלאיים, אז עץ החיים הוא הסוד הגנטי. הצופן הגנטי. ככה אני מבין את הפרשה הזאת. עוד מעט יצא בעזרת השם מגדים, ויהיה שם, זה כבר יהיה כתוב במאמר שכתבתי יחד עם בני אליעד, כי הוא התחיל עם להודה ולשומרה, ואני המשכתי עם הביוט. והעיקר הוא בעיניי הפיצוח הזה של חיטה. חיטה, חלאות, כלאיים. שזה עושה את כל את כל העניין כולו מובן, עד כדי מפחיד. כי אנחנו בדיוק שם. אנחנו בדיוק שם, וזה לא איזה סיפור עתיק יומין שלא אומר לנו כלום, זה אומר לנו הרבה. מעבר לגדרי ההלכה, צריך האדם לחשוב שהוא צריך לשים גבולות. למדע, לאפשרויות שבמדע. כי אם לא נשים גבולות היום, אנחנו עלולים להיות מגורשים מגן העדן פעם שנייה. וזה נכון בכמה מובנים מדעיים, זה נכון גם בתחום האנטיביוטיקה, שכולם יודעים שהיא מוגבלת בזמן, ושכל המין האנושי נמצא בסכנה עצומה, אם לא ימצא פתרון אחר מאשר אנטיביוטיקה. כי האבולוציה של חיידקים היא מספיק מהירה כדי לסכן את כולנו, כל הזמן מתמודדים עם זה. המדע יוצר אפשרויות מדהימות וגם סכנות שלא היו כמותן. עכשיו, האתיקה בעולם אכן מנסה לעמוד בפרץ. ומעבר לשיקולים הלכתיים של אנשי תורה שפוסקים לפי הרמב״ם, אנשי מדע ואתיקה בעולם לא שואלים איפה הגבולות ההלכתיים של הרמב״ם, אלא איפה ראוי לשים את הגבולות שלנו. וזאת המשמעות הרעיונית של הפרשה הזאת, רעיונית מוסרית, לפי הפרשנות שאמרתי. ואם כך, עץ הדעת טוב ורע, זה מה שהאדם, המסקנה שהאדם הסיק מהחלאה בטבע, וזה בדיוק פירושם של חזל, שבא הנחש על האישה והטיל בזוהמה. כלומר, היה שם חטא הרעיון, שהוא ביטוי הנחש, והוא בא מתוך הרעיון הזה של כלאיים. ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ירומים הם. לא כתוב ותפקחנה עיני שניהם ויהיו כאלוהים, אלא הכל ניטל מהם וידעו כי ירומים הם. עכשיו הופיעה הבושה. זה כבר אומר הרמב״ם, לא נאמר כאן שהם באמת נהיו כאלוהים, אלא הניסיון הזה לשחק אותה בורא עולם הביא אותם למפולת, והם הבינו אותה ונולדה הבושה. ואז כתוב וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום. המדרש, יש מדרש מופלא שאומר מתהלך זה לא מגיע אלא מסתלק, מקפץ ועולה. לא שהוא עכשיו בא כאילו לבקר, קודם הוא היה, עכשיו הוא יוצא. לפני שהאדם מגורש, השם יוצא, מתהלך, מקפץ ועולה. כלומר, כאין הסילוק של סילוק השכינה שמתאר יחזקאל. עדיין הוא פה, אבל הוא עוד רגע איננו, עוד רגע הוא יוצא. התחבא האדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן, והתחבא זה בושה. היעת, את קולך שמעתי בגן ועירה, כי ירום אנוכי ויחווה. מי לימד אותך דברים כאלה? מי יגיד לך כי ירום אתה? מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? לפי ההסבר שהצענו זה מאוד ברור, זאת אומרת, חטא הרעיות שקשור בנחש, ושבא מן הפיתוי להיות כאלוהים וליצור יצורים משורפים יותר. ויאמר האדם, האישה שנתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. קלאסי להאשמה של מישהו אחר. תמיד מישהו אחר השם, תמיד זה לא אני. כמה קשה לאדם לומר מה שאמר דוד המלך, כן, שאמר לו אתה האיש, והוא אומר
חטאתי להשם.
כמה זה קשה. ויאמר השם אלוהים לאישה מה זאת עשית, ותאמר האישה הנחש השיעני ואוכל. אותו הדבר, פיתוי. ויאמר השם אלוהים אל הנחש כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה על כחונך, תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. זאת אומרת, הנחש שאנחנו מכירים הוא איזושהי תולדה של העונש ביחס לנחש ההוא שדיבר בלשון בני אדם. איך להבין את זה? זה לא נשמע ריאלי, אבל אולי יש לזה גם איזה משמעות ריאלי. ואיבה השיק בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, הוא איש שופך ראש ואתה תשופנו עקב. אבי מורי ז"ל הסביר את שף. יש לו שני מובנים לשף. אחד זה בליעה, שעף, ואחד זה רציצה, רמיסה באדמה, לשפשף. ושני המובנים האלה משחקים פה בין הראש של הנחש שהוא מתנפח, באהבת נפשה שעפה רוח, כן, כשהוא גדל, כאילו הוא בולע את תרפו, לבין הרציצה והרמיסה של תשופנו עקב. אל האישה אמר, ארבע הרבה עצבונך וירונך ועצב תרדיבנים, ובישך תשוקתך הוא ימשול בך. תכף נשוב לזה, ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ שציוויתיך, לאמור לא תאכל ממנו ארורה, אדמה בעבורך. אותה אדמה שהיית צריך, שהיית צריך לעובדה ולשומרה מתוך הגן, עכשיו תעשה את זה שמה בעיצבון, תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב שדה, בזיית אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי הפרת ויפרת שוב. לזה עוד נחזור. אני רוצה כעת לסיים, נשאר לנו עוד משהו, אבל בעצבונך וערונך. אמרה לי פעם אישה חכמה, שמה שהשם אמר לה, אישה משקף את מה שהיא מרגישה בתוכה. אמרתי לה, רק אישה יכולה להציע דבר כזה. היא אומרת, אישה שפעם אחת נכשלה בדבר, אומרת בליבה, פעם הבאה אני לא אביא לך כלום, פעם הבאה תחליט אתה. אתה האיש, תחליט בעצמך. אני, אל תאשים אותי עוד פעם. רק שלא תאשים אותי עוד פעם, תחליט אתה בעצמך. ולשך תשוקתך וימשול בך זה שיקוף של מה שאישה אומרת בליבה, תחליט אתה ולא אני, ואל תאשים אותי. זה יפה, וזה רק אישה הייתה יכולה לומר לי דבר חכם כזה. ובחורה אחרת, עכשיו זה סיפור חביב, לסיים בחיוך. בחורה אחרת, שישבה שנים בשיעור שלי בירושלים, ופעם אחת סוערת כולה אחרי שיעור, אמרה לי, הרב יואל, בעצב תלדי בנים, והוא ימשול בך, והוא ימשול בך, אמרה, והוא ימשול בך, זו גזירת הכתוב? אמרתי לה, כמו הזיעת הפיים שלו, אם מותר לעשות מזגן בקומביין הקוצר, אז מותר לאישה לקחת זריקת אפידורל, וזאת לא גזירת הכתוב, זאת כללה. חבל שלא הייתה לי מצלמה לצלם את הנחת הרווחה שלה. כן, כאילו אבן גדולה נקולה מהליבה. והבנתי שהיא יצאה עם בחור ישיבה, כלשהו, קצת עם ראש בקיר, שאמר לה, שיגע אותה עם זה שרבועים שואל בך זאת גזירת הכתוב. היא לא אמרה לי את זה, אבל הבנתי. אחרי כמה חודשים היא הביאה לי הזמנה לחתונה. שאלתי רק אם זה אותו אחד. והיא אמרה לי לא. אם הוא גמרתי מיד. בקיצור, בחורים, אל תשגעו בחורות. להגיד להם, ושהוא רואה עם שול בך, זו גזירת הכתוב, זו כללה. והיא שווה לזיעת הפיים שלו, ואין גזירת הכתוב לא בזיעת הפיך, ולא בעצב תולדובנים, זאת כללה. ואם אמרו חז"ל שנוח ניחם את העולם שיוצאים מחרישה נגד הקוצים, אז גם והוא ימשול בך זאת כללה ולא גזירת הכתוב. אני מקווה שזה מוציא אתכם עם חיוך, כי יש יותר מדי מקרים, נתקלתי במקרים רבים מדי של תלמידות חכמות שבאו ואמרו לי, עדיין מדי פעם אני שומע את זה, ש... יו, תעשה משהו, תחנך אותם קצת. או שהם לא ממש דתיים, או שהם ראש בקיר. אז תהיו ממש שומרי מצוות ולומדי תורה, אבל תהיו ראש בקיר. זהו, זה בכלל בויים שולבך. בזכות הכללה של בויים שולבך. ומה שנשאר לנו פה, זה להבין יותר טוב את ביום החולך ממנו מות תמות. מה מקופל לאור ההסבר הזה של ביות צמחים ובעלי חיים והחלאות בטבע וחטא גן העדן והגירוש, מה מקופל במוות? בעונש. איפה העונש ומה משמעותו, ומה משמעות השימות פה, וקוטנות האור, והקרובים שכבר רמזתי עליהם, וכל זה לקראת פרק ד', אז אני מקווה שבעזרת השם השיעור, אני מבין שבשבוע הבא אין שיעור, נכון? אני מבין, נכון?
כן.
מה? אני לא טועה. לא טועה. אז בעוד שבועיים, בעזרת השם, אני מקווה לסיים את הפרשה הזאת, כולל פרק ד', ולהתקדם כדי שנספיק משהו בעזרת השם. כל טוב. יאירו לכם מאוד את החנוכה.